הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני י' באדר תשע"ה, מסכת כתובות, דף כוח, דף כ"ח. אינכם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בשיעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הולכים וקריבים ימי הפורים הבאים עלינו לטובה. פורים בפרזים יחגגו ביום חמישי י' באדר, ולמחרת היום תתבב באדר, פורים דמוקפין. ואנחנו ממשיכים עם דברי חז"ל על הימים הנפלאים שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לעם ישראל בימים ההם בזמן הזה. כשנחתמו אותן נגרות וניתנו ביד המן, פוגש מרדכי שלושה תינוקות שהיו באים מבית הספר. ומרדכי מבקש מהם, פסוק לי פסוקך מכל אחד מהם. אחד אמר לו, את הפסוק במשלי, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא. השני את הפסוק מספר ישעיה, עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו כל. והשלישי את הפסוק, ועד זקנה אני ועד ציבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ואמלט. כיוון ששמע מרדכי כך, שחק והיה שמח שמחה גדולה. אמר לו אמן, מהי זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו? אמר על בשורות טובות שבישרוני שלא הפחד מן העיצה רעה שיעצת עלינו. מיד כעס המן הרשע ואמר, אין אני שולח ידי תחילה, אלא באילו התינוקות. ומה ראה מרדכי ששמח על שלושה פסוקים אילו ששמע מן התינוקות? אלא ששלושה פסוקים אלה מרמזים כנגד שלוש מלחמותיו של עמלק נגד ישראל, והכתוב מבשר לישראל שתופר מחשבת אמן כשם שאופרו מחשבות עמלק בדורות הקודמים. על מלחמת עמלק הראשונה שבאה לישראל פתאום, כמו שנאמר אשר קרחה בדרך, נאמר הפסוק אל תירא מפחד פתאום. מלחמת עמלק השנייה שבאה בעיצה ובמזימה והתחפש לכנעני כדי לבלבל את ישראל, שלא ידעו על מי להתפלל, כמו שנאמר וישמע הכנעני הוא עמלק וילחם בישראל, נאמר הפסוק עוצו עיצה ותופר. על מלחמה זו שבאה המן לעשות כדי להשמיד, להרוג ולאבד, ודימה בלבבו כי כביכול הקדוש ברוך הוא הזכין ולא יכול להציל את מקדשו מן החורבן בידי נבוכדנצר, וגם עתה לא יוכל להציל את עמו, נאמר הפסוק, ועד זקנה אני הוא. כך פירושו של הגאון מבילנה. ולאחר שעשה העץ, הלך אצל מרדכי ומצאו שהיה יושב בבית המדרש ותינוקות יושבים לפניו, וסקים במותניהם ועוסקים בתורה והיו צועקים ובוכים. הוא מנה אותם. ומצא שם 22,000 תינוקות, השליח עליהם שלשלאות של ברזל, הפקיד עליהם שומרים ואמר, למחר ארוג אלו התינוקות תחילה ואחר כך אתלה את מרדכי. היו אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם, בנינו יכלו ושתו קודם שתמותו למחר ואל תמותו ברעב. מיד היו מניחים ידיהם על ספריהם ונשבעים, בחיי מרדכי רבינו, לא נאכל ולא נשתה אלא מתוך תעניתנו נמות. גאו כולם בבכיית שעלתה שבעתם למרום, ושמע הקדוש ברוך הוא כל בחייתם כבשתי שעות בלילה. באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ועמד מכיסאי דין וישב בכיסאי רחמים ואמר, מה כל גדול הזה שאני שומע כגדיים ותלאים? עמד משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, לא גדיים ולא תלאים הם, אלא קטני עמך הם, שרויים בתענית היום ג' ימים וג' לילות, ולמחר רוצה האויב לשוחתם כגדיים ותלאים. באותה שעה נטל הקדוש ברוך הוא אותן נגרות שגזר עליהם שהיו חתומות בחותם של טיט, וקרעם והפיל על החשברוש בהלה באותו לילה. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. והתפלל מרדכי אל השם ויומר גלוי וידוע לפני כיסא כבודך אדון העולם, כי לא מגבהות לב ומרום עין עשיתי אשר לא השתחוויתי לאמן. כי מהירתך פעלתי זאת לבלתי השתחוות לו, כי יראיתי מפניך לבלתי תת כבודך לבשר ודם. ולא רציתי להשתחוות לזולתך. כי מי אני אשר לא אשתחווה לאמן על תשועת עמך ישראל? כי לוחך הייתי מנעל רגליו. ואתה אלוקינו הצילנו נע מידו ויפול בשחת אשר קרה וילחד ברשת אשר תמן לרגלי חסידיך. וידע המרגיז הזה כי לא שכחת ההבטחה שהבטחתנו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. מה עשה מרדכי? קיבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישם שק והושיבם באפר, והיו צועקים ובוכים ועוסקים בתורה. ובעת ההיא הייתה אסתר מפחדת מאוד מפני הרע אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה ותפארתה ותלבש שק, ותפרע שיער ראשה ותמלא אותו עפר ואפר, ותענה נפשה בצום, ותיפול על פניה לפני השם ותתפלל ותאמר, השם אלוקי ישראל אשר משלת מימי קדם ובראת את העולם, עזור נעמתך אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם ומשולה לענייה שואלת מבית לבית, כן אנוכי שואלת רחמך מחלון לחלון בבית אחשוורוש. ואתה השם הצליחה נא לעמתך הענייה הזאת, והצילה את צאן מרעיתך מן האויבים האלו אשר קמו עלינו, כי אין לך מעצור להושיע ברב או במעט. ואתה אבי יתומים עמוד נא לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בתך, ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה כי ירתיב. והשפילהו לפניי, כי אתה משפיל גאים. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר בגדי יופיה, ואת עדי תפארתה, ותיקח עמה את שתי נערותיה, ותשם יד ימינה על הנערה אחת, ותסמוך עליה כחוק המלכה. והנערה השנייה הולכת אחרי גבירתה, וסומכת עדיה לבלתי נגוע הזהב אשר עליה ארצה. ותצהיל פניה, ותחס הדאגה אשר בליבה, ותבוא בחצר הפנימית נוכח המלך, ותעמוד לפניו. המלך ישב על כיסא מלכותו בלבוש זהב ואבן יקרה, וישא עיניו וירא אסתר עומדת למול פניו. ותבער בו חמתו מאוד על אשר הפרה תורתו, ותבוא לפניו בלא קריאה. ותישא אסתר את עיניה ותראה את פני המלך, והנה עיניו כאש בוערות מרוב החימה אשר בליבו. ותקר המלכה את קצף המלך ותתבעל מאוד, ותפג רוחה ותשם ראשה על הנערה הסומכת ימינה. וירא אלוקינו ויחמול על עמו, ואיפן לצער היתומה אשר בתך בו, וייתן לחן לפני המלך, ויוסיף יופי על יופיה והדר על הדרה. ויקם המלך בבעלה מכיסו, וירץ אל אסתר ויחבקיה וינשקה, וישלך זרועו על צוואריו, ויאמר לה המלך אסתר המלכה, למה תפחדי? כי הדת זאת אשר סידרנו איננה מוטלת עלייך באשר את רעייתי וחברתי. ויאמר לה, מדוע כאשר ראיתיך לא תדברי אליי? ותאמר אסתר אדוני המלך, כאשר ראיתיך נבלה נפשי מפני כבודך. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה. וקירות המן את מרדכי יושב בשער המלך, ולא קם ולא זעמנו. וימלא המן חימה ויתפק המן. ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו. ובכולם לא היו יודעים לתת עיצה כמו זרש אשתו. היו לה 365 בעלי עיצה כמניין ימות החמה. אמרה לו אשתו, אדם זה שאתה שואל עליו, אם מזרע היהודים הוא, לא תוכל לו. אם לא תבוא עליו בחוכמה, במה שלא ניסה אחד מבני אומתו. אם תפילו לכבשן האש, כבר הוצלו חנניה וחבריו. אם לגובה הריות, כבר עלה דניאל ממנו. אם תעשרהו בבית האסורים, כבר יצא יוסף מתוכו. אם בארון ברזל תשימו ותצית את האש תחתיו, כבר התחנן מנשה ונעתר לו הקדוש ברוך הוא ויצא מתוכו. ואם למדבר תגלה אותו, כבר פרו ורבו אבותיו במדבר. כמה ניסיונות נתנסו וכולן עמדו וניצלו. אם עיניו תעבר, הרי שמשון שהרק כמה וכמה נפשות מן הפלישתים, בעוד הוא עיוור. אלא, תלה אותו על העץ, שלא מצינו אחד מן העם הזה שניצל ממוות זה. מיד, ואיתב הדבר לפני המן, ויעס העץ. מאיזה עצים היה אותו העץ? אמרו חכמים, בשעה שבא המן להכינו, קרא הקדוש ברוך הוא לכל הצי בראשית, מי ייתן עצמו ויתעלה רשע זה עליו? תהנה אמרה, אני אתן את עצמי שממני מביאים ישראל ביקורים ולא עוד אלא שנמשלו ישראל כביקורה. גפן אמרה, אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל. הדאוד הכתיב, גפן ממצרים תסיע. רימון אמר, אני אתן עצמי שבי נמשלו ישראל, שנאמר בשיר השירים, כפלח הרימון רקתך. אגוז אמר, אני אתן עצמי שבי נדמו ישראל, כאמור אל גינת אגוז ירדתי. אתרוג אמר, אני אתן את עצמי שממני נוטלין ישראל למצווה. הדס אמר, אני אתן עצמי שנמשלו בי ישראל. זית אמר, אני אתן עצמי. תפוח אמר, דקל אמר, רצי שיטים וברושים אמרו, אנו ניתן עצמנו שאנו נמשלים לצדיק, שנאמר צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה. ערבה אמרה, אני אתן עצמי שבי נמשלו ישראל, וממני נוטלים למצווה. לארבעת המינים שבלולב. באותה שעה אמר הקוץ לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני, שאין לי זכות על מה לתלות, אתן את עצמי והתעלת מזה, שאני נקרא שמי קוץ, והוא קוץ מכאיב, ונאה שיתעלה קוץ על קוץ. וממנו מצאו ועשו לעץ התליה. כיוון שהביאו לפניו, הכינו על פתח ביתו ומדד עצמו עליו להראות עבדיו, איך יתעלה מרדכי עליו. השיבתו בת קול, נאה לך העץ, מתוקן לך העץ, מששת ימי בראשית. אלו הם דברי חז"ל מתוך מדרש רבה על מגילת אסתר. בשמחה ובטוב לבב אחי ורעי, אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא עם תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף זך דף חף זין ממסכת כתובות. ארבע שאלות. הנה השאלות לצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה דין בלשת שנכנסה לעיר וחביות פתוחות או סתומות? ומדוע? התשובה היא, בשעת שלום החביות הפתוחות אסורות, הסתומות מותרות. בשעת מלחמה אפילו פתוחות מותרות, לפי שאין להם פנאי לנסח לעבודה זרה. שאלה שנייה, מה דין ההולכים בשני שבילים שנשאלו בבת אחת או בזה אחר זה? ומדוע? התשובה, בבת אחת שניהם תמאים כי ודאי אחד מהם תמא. בזה אחר זה תיאורים שבכל אחד אנו מחזיקים שהוא הלך בתערה. שאלה שלישית, איזה דין מיוחד באשת שכיבמרה, אדם שגוסס לו עלינו שכתב גט ומדוע? התשובה, אסורה להתייחד עם שמה יבוא עליה ונמצא גט ישן, ויצא שם רע על בנו שכביכול נולד לא כשהייתה מקודשת. והשאלה האחרונה, אח הטוען שאינו מכיר את אחיו, האם נאמן ומנהלן? התשובה, נאמן כשאחיו השתנה, לכתיב ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו מפני שזקנו צימח. אלה הם הוריי ורבותיי, השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה על דף זך ממסכת כתובות, וכעת הכל ערוך ומוכן, לגשת בסייעתא דשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני י"א באדר תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף כוח, דף כ"ח ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף כ"ז עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד, מן המילים אם יש עדים, אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. למדנו במשנה אם יש עדים שמעידים עליה שהיא לא נטמאה, הרי אפילו היה עבד מעיד בדבר ואפילו שפחה, שבדרך כלל הם פסולים לעדות במקום אחר, הרי אלו נאמנים. מדייקת הגמרא מסתימת דברי המשנה, ואפילו שפחה דידה, אפילו אם הייתה שפחתה שלה מעידה עליה שהיא תאורה מהמנה, הרי היא נאמנת ואין חוששים שמה היא משקרת להעיד כרצון גבירתה. שואלת על כך הגמרא ורמינה, אני אשאל אותך סתירה ממה ששנינו במסכת גיטין, דף עין ג' עמוד ב'. מי שהיה לו עלינו נוטה למות ונתן גט לאשתו על תנאי שאם ימות מחוליו יחול לגט משעה לפני מיטתו, וכגון שאין לו בנים ורוצה הוא לפוטרה מן החליצה כשימות, ועל ידי שהוא נותן לגט על תנאי שאם ימות יחול לגט למפרע משעה קודם מיטתו, הרי לאחר קיום התנאי כשימות היא מגורשת למפרע משעה קודם מיטתו ולא זקוקה לאחי המת לאיבום, ואינו צריך לתת לגט מיד בלא תנאי, לפי שהוא חושש שמה הוא יקום מחוליו והוא לא רוצה לתת לגט, אלא רק אם הוא ימות. אם כן, לא תתייחד אשתו עמו לאחר נתינת הגט, אלא על פי עדים שיהיו נוכחים ממהם, ומתוך כך לא יבוא עליה. ואפילו על פי עבד ועל פי שפחה יכולים הם להתייחד אם היה אחד מהם ממהם, שגם מפניהם היא מתביישת להיבעל. חוץ משפחתה שאסור לה להתייחד עם בעלה בפני שפחתה, מפני שליבה גס בשפחתה, אין האישה מתביישת להיבעל בפני שפחתה. אם כן, יש לה חשוש שמה יבוא עליה, וכיוון שימות רק לאחר זמן, נמצא שבשעה שבאה עליה עדיין הייתה מקודשת לו, שהרי הגט חל רק שעה אחת קודם מיטתו, ויכול לצאת מכך תקלה, שהרואים את הגט יאמרו שהוא חל כבר משעת נתינה, ואם יוולד להם בן מן הביאה הזו, יאמרו עליו שנולד ממנה לאחר שחל הגט, למרות שבאמת לא חל הגט באותה שעה, אלא לאחר הזמן שבא עליה. והיינו באותה שעה שקודם מיתתו. ונמצא שלחינם מתגנה בנה על ידי הגט, שאומרים עליו שנולד מפנוי שבא לפנויה בלא קידושין. וזה כמו גט ישן שמבואר במסכת גיטין דף אינטט עמוד ב', שאם כתב גט לגרש את אשתו ולאחר כתיבתו חזר בו ולא גרשה ונשאר הגט אצלו אחר כתיבתו, לאחר שהחזירה לביתו ודר עם הבא לגרשה פעם שנייה וליתן לה אותו הגט עצמו. נחלקו בו תנאים האם הגט כשר, בית שמיים מכשירים ובית הלל אוסרים לגרש בו. וערת הגמרא את טעם בית הלל, כי גזרו שמה יאמרו גיטה קודם לבנה. דהיינו שחששו שמה ישעה את הגט שנתיים ושלוש בין כתיבה לנתינה, יהיו לו בנים ממנו בתוך הזמן ואחר כך יגרשנה בו, ולימים כשהשתכח הדבר, יראו זמן הגט קודם ללידת הבן ויהיו סבורים שניתן לה משת כתיבה, ויאמרו מן הפנויה נולד מי שגרשה, ופגם הוא זה. גם כאן יש לחשוש כך, שהרי הגט אינו חל רק שעה קודם מיתתו, ולכן אם נתייחדה עם בעלה רק בפני שפחתה, יש לבעלה לכתוב גט חדש ולגרשה בה. והרי שמבואר מדברי המשנה במסכת גיטין, שאין שפחתה הולכת לספר לאחרים על דבר בעילתה, ואפילו אם יחקרו אותה לא תגלה את הדבר הזה, שאם הייתה שפחתה הולכת לספר לאחרים על כך, לא היה ליבה של האישה גס בשפחתה להיבעל בפניה, כיוון שחוששת שהתוודה הדבר לכולם. ומדוע אם כן מבואר אצלנו במשנה ששפחתה נאמנת להעיד על גבירתה שלא נתמת? מתרץ את הגמרא אמר רב פאפי, אין להשוות בין הדברים משום שבשבויה הקלו חכמים. ואמרו שאפילו שפחתה נאמנת להעיד שלא נתמאה ולא חששו שמה משקרת היא, מתוך שחשש בלבד הוא שמה נבעלה לשובע ולכן הקלו בדבר. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רב פאפה אמר, הא בשפחה דידה, הא בשפחה דידי, מה ששנינו במסכת גיטין ששפחתה אינה מעידה דבר שאין גבירתה רוצה בכך, מדובר בשפחתה של האישה עצמה, מה ששנינו כאן, שגם שפחה נאמנת לומר עליה שלא נתמת, מדובר בשפחה של בעלה, והרי כשפחה של אדם אחר, ולכן אין לחשוש שמה תשקר להעיד לטובת אשתו של אדונה. שואלת הגמרא, וכי שפחה דידה, שפחה של האישה לא מהמנה, לא נאמנת להעיד עליה שלא נתמת? והקטני נאמר בסיפה של המשנה, אין אדם מעיד על עצמו. יש לדייק מכך שרק האישה על עצמה אינה נאמנת, לומר שהיא לא נתמאה. הכל שאין מעידה על עצמה, אלא שפחה דידה, אם השפחה שלה מעידה עליה, היא מהמנה. היא נאמנת להעיד על גבירתה שהיא תאורה. הנה אנחנו רואים שגם שפחה של האישה נאמנת להעיד עליה. תרץ את הגמרא, שפחתה נמי כעצמה דמי. כשמדובר בשפחה של האישה, יש בכלל האמור בסיפה ואין האדם נאמן על עצמו למעט שאין שפחתה באמת נאמנת להעיד עליה, שמתוך ששפחתה מעוניינת לתאר אותה, הרי כמי שמעידה על עצמה. הגמרא מביאה תירוץ נוסף על סתירת המשניות שיש לחלק שאף שאינה מספרת לאחרים שנבעלה גבירתה, אך הכל פנים אינה מעידה בשבילה לשקר שלא נבעלה. רב אשי אמר שלא כדברי רב פאפה שחילק בין המשניות, אלא הווה בשפחה דידה. שתי המשניות גם אצלנו וגם בגיטין מדברות בשפחתה של האישה עצמה. ואף כן שפחה מחזחזיה ושתקה. שפחה רואה ואינה מספרת לאחרים אף אם נבעלה גבירתה. ולכן אתם לכן שם בגיטין דשתיקתה מתירתה. הגט כשר הוא גם אם תשתוק ולא תשקר. להעיד שלא נבעלה גבירתה לבעלה, שהרי אנו רוצים להתיר אותה לבעלה רק מפני שנתייחדה עם שפחתה, ומתוך כך אנו תולים שמסתמה לא נבעלה מפני שנתביישה ממנה. והרי היא יכולה להתיר אותה לבעלה, ולכן לא מהמנה אין להתיר אותה להינסה לאחר על סמך זה, שהרי אינה צריכה לשקר בפירוש כדי להתירה. אבל אחה במשנתנו דשתיקתה או סרטה, אם תשתוק ולא תעיד שלא נתמאה, הרי נאסור אותה, מתוך שיודעים שהאישה נשבתה, ולכן מהמנה היא נאמנת להעיד על גבירתה שלא נתמאה, שאין לנו חושדים אותה שתשקר להעיד לטובתה. שואלת הגמרא השתנה מיתיה ומשקרה, גם בשבויה יש לך חשוש שמא תבוא ותשקר לטובת גבירתה ותעיד עליה שלא נתמאה מפני שהיא אוהבת אותה או שחוששת מפניה. תרץ את הגמרא תרתי לא עבדה, אין שפחתה משקרת ומעידה שלא נתמאה. שרי לא זו בלבד שצריכה היא לשתוק ולא לגלות שנתמאה, אלא היא צריכה גם לשקר ולהעיד שלא נתמאה. לזה לא חוששים. ומביאה הגמרא דוגמה על כך שאדם עשוי לשתוק ולא להעיד לטובתו של אדם אחר, ואין הוא עשוי לשקר בעידותו. כי עד אמרי בר איסק, כמו המעשה שהיה עם מרי בנו של איסק, ואמרי לחנה בר איסק, ויש אומרים שהמעשה היה עם חנה בנו של איסק, עתה לאחה מבי חוזה. אביהם, איסק, הלך לבי חוזה עם בן קטן, ולאחר שמת אביהם בא זה ואמר על עצמו שהוא אחיהם. אמר לאותו אח למרי, פלוג לי בנכסי דאבא, תן לי חלק בירושת אבינו. אמר לי מרי לאותו אח, לא ידענה לך, אני לא מכיר אותך, ואיני יודע האם אחי אתה או לא. ומדובר שאמר איני יודע אם אחי אתה, ולא שאמר לו בבירור, אינך אחי. והוא ביקש ממנו שיביא עדים על כך שהוא אחיו. עתה לקמד רב חיסדה, בא אותו אח לרב חיסדה, וסיפר לו שמרי דחה אותו מליטול בירושת אביהם. אמר לו, אומר לו רב חיסדה לאותו אח, שפירקה אמר לך, צודק מרי בדבריו שהוא אינו מכירך, ויש לך להוכיח שאתה אותו בן קטן שהלך עם אביו לבי חוזה. דכתיב, כמו שנאמר בתורה, כשירדו אחרי יוסף למצרים לקנות אוכל, ויקר יוסף את אחיו, הם לא יכירו. מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן, ולכן לא יכירו אותו אחיו. ולפי שאדם עשוי שלא להכיר אפילו את אחיו, אם ראה אותו לפני שגדל סקנו, ולא ראה אותו מאז שגדל סקנו. וזה ודאי אם הוא היה אומר בבירור אינך אחי, ברור שאותו אח שבא מבי חוזה צריך להביא ראיה, כיוון שמרי הוא המוחזק, אלא כאן מדובר שהוא לא אמר בבירור אינך אחי, אלא כך אמר, איני יודע אם אתה אחי, ולכן יש מקום לומר שהוא נראה כמשקר לפי שכל אדם מכיר את אחיו. ומתוך כך נראה שזוכר שהוא אחי, ולשרוצה לדחותו שלא ייטול עמו חלק בירושה. לכן הוא צריך רב חיסדה לומר את הפסוק ויקר יוסף את אחיו, דהיינו שאדם עשוי שלא להכיר אפילו את אחיו, אם לא ראה אותו זמן מרובה ויצא ממנו בלא חתימת זקן וחזר עם חתימת זקן, כמו שמבואר בהמשך דברי הגמרא. כך תוספות בדיבור המתחיל, שפיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי, אומר לו רב חיסדה לאותו אח, זיל הייתי סעדה דאחוות, אין לך ברירה, כי אם להביא עדים שאתה הוא אחיו. אמר לאותו אח לרב חיסדה, אית לי סעדה, ומסתפינו מן עדי גברא, למה הוא? יש לי עדים שאני אחיו, אלא שיראים ממרי להעיד לרעתו, לפי שהוא אדם אלים. ומדובר כאן שיש רגליים לדבר שהוא אדם אלים, כגון שהביא עדים בבית דין שיעידו לו. כיוון ששמעו שרוצים שיעידו נגד מרי, לא רצו להעיד בדבר, ומתוך כך מוכח שאכן הוא היה אדם אלים. אבל אדם לא נאמן לומר על בעל דינו שהוא אדם אלים, ולא שיהיה מוכח לומר כן. קיבל רב חיסדה את דברי אותו אח, ומשום כן אמר לי, אומר לו רב חיסדה לדידי למרי, זיל הייתינו את דלב החוכו. לחטאת אבי ראיה, לחטאת אבי עדים, שהוא לא אחיך. ותוספות מבארים שרב חיסדה הורה לו להביא את אותם עדים שהביא אחיו, ולא רצו להעיד מתוך שפחדו ממנו. אומר לו רב חיסדה, אם לא תביא עדים על כך, אחיך הזה ייטול חלק בירושה כמותך. אמר לי, אומר לו מרי לרב חיסדה, דין האחי, האם כך הדין? הרי כלל אמרו חכמים המוציא מחברו עליו הראיה, ואני מוחזק בנכסי אבי, הוא רוצה להוציאה ממני, אז הוא צריך להביא ראיה שהוא אחי. אמר לי, אומר לו רב חיסדה למרי, אחי, דיינין הלך ולכול העלים מי חברך, כך אנו דנים אותך ואת כל חבריך העלימים כמותך, לפי שהעידים יראים להעיד לטובתו של בעל דינך באשמתך. מסיים את הגמרא את הראיה, לכאורה קשה, מה הועיל רב חיסדה בכך שאמר למרי להביא עדים שעלה אינו אחיו? והרי, כשם שמחמת אלימותו נמנעו מלהעיד לטובת אחיו, השתנה מיעטו ומשקרי. גם כעת מחמת פחדו יבואו ויעידו שקר שהוא לא אחיו, אלא מוכח מכאן, דטרטה לא עבדי. גם אדם שחושש מחברו אינו עשוי לעשות שתי עוולות, גם להימנע מלהעיד על האמת, וגם להעיד שקר עבורו. אז הוא הדין בשפחה, שאומנם היא עשויה לשתוק ולא לומר את האמת, אבל לשקר בפירוש היא לא תשקר, ולכן היא נאמנת. חוזרת עכשיו הגמרא לנידון הקודם. משלושת התירוצים שנאמרו לאל ליישב את סתירת משנתנו עם המשנה במסכת גיטין יוצא, שיש מחלוקת לגבי עיר שכבשו החרקום, צבא. האם שפחת האישה נאמנת לומר על גבירתה שלא נבעלה לגוי, שלפי רב פאפי שאמר בשבויה הקלו נאמנת, וכן לרבשי שהעמיד את משנתנו בשפחת האישה סובר שנאמנת? אבל רב פאפה חולק וסובר ששפחת האישה אינה נאמנת. רוצה הגמרא לתלות את המחלוקת הזו במחלוקת תנאים. לימה כתנאי, אומרת הגמרא, אולי מחלוקתם של המוראים תלויה במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, זו עדות, עדות זו להתיר שבויה, כולם כשרים להעיד עליה שלא נטמאו איש ואפילו אישה, וכן תינוק ותינוקת, או תינוק או תינוקת, וכן אביה ואימה, וכן אחיה ואחותה של השבויה. אבל אילו אינם יכולים להעיד על השבויה שהיא תאורה, לא בנה וביתה, וכמו כן לא עבדה ושפחתה. מבואר שאין שפחתה נאמנת להעיד עליה שהיא תאורה. ותניה יידך בברית האחרת שנינו, הכל נאמנים להעיד על השבויה שהיא תאורה ואפילו בנה או ביתה, וכן עבדה או שפחתה, חוץ מהימנה, חוץ ממנה שאין היא נאמנת להעיד על עצמה ובעלה, גם אינו יכול להעיד על אשתו. הנה מבואר שאפילו שפחתה נאמנת להעיד עליה, הרי שזה תלוי במחלוקת הברייתות. מבררת הגמרא ואומרת, דרב פאפי ודרב אשי, מה שאמרו רב פאפי ורב אשי ששפחתה נאמנת להעיד עליה, בוודאי תנאי. בוודאי נחלקו בזה שתי הברייתות, והם אמרו את דבריהם על פי דברי הברייתא השנייה. אלא דרב פאפה, מה שאמר רב פאפה שאין שפחתה נאמנת להעיד עליה מן לי מתנאי, האם גם הוא לא אמר את דבריו רק לפי הברייתא הראשונה, או שהוא יכול לפרש את דברי שתי הברייתות כדבריו. ונסביר, על רב פאפי ורב אשי לא שאלה הגמרא את זה, ונקטה בפשיטות שהם מוכרחים לפרש שנחלקו בזה שתי הברייתות. ולפי שמפורש בדברי הברייתא הראשונה שאין שפחתה נאמנת, לכן מוכרחים לומר שהברייתות חולקות, אבל לדברי רב פאפה הבינה הגמרא, שיש אפשרות לפרש לפי דבריו שלא נחלקו הברייתות, שהרי לא מפורש בדברי הברייתא השנייה ששפחתה נאמנת, אלא רק מדיוק אמרו את הדברים, מתוך מה שכתוב בברייתא שכולם כשרים להעיד עליה, חוץ מעצמה ובעלה שאינם נאמנים, משמע שאפילו שפחתה נאמנת. לכן סברה הגמרא שייתכן שרב פאפה ידחוק את דברי הברייתא, ששפחתה היא ריקי עצמה ואינה נאמנת. כמו שהוזכרה הסברה הזו לעיל בגמרא. מבארת הגמרא ואומרת, אמר לך רב פאפה, רב פאפה יכול לפרש לך ששתי הברייתות סוברות כדבריו, שאין שפחתה נאמנת להעיד עליה. ואלא מה ששנינו בברייתא השנייה שכולם נאמנים להעיד עליה, ואפילו שפחתה או עבדה וכן בנה או ביתה, כי תניה היא, לגבי מה זה נאמר, לא כשבאו להעיד עליה בפירושי תאורה, אלא במשיחה לפי תומה. מדובר כשסיפרו מעשה שלא בנוגע לאתרה, ובתוך דבריהם סחו לפי תומם שהיא תאורה. ואומנם מה שכתוב בברייתא הראשונה שאין שפחתה נאמנת להעיד עליה, מדובר כשהיא באה בפירוש להעיד עליה שהיא תאורה. ומביאה הגמרא דוגמה לכך. כי הא, כמו המקרה דחייתא כשבא רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל הוא אמר שרב חנן קרטיגנה משתי, רב חנן מקרטיגי סיפר, מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי, ואמרי לה רבי יהושע בן לוי משתי, ויש אומרים שלא באה השאלה הזו לפני רבי יהושע בן לוי, אלא הוא סיפר על מעשה שבא לפני רבי שיפסוק את הדין, וכך היה המעשה. מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו בלא כוונה מיוחדת להעיד, וכך הוא אמר, אני ואימי נשבינו לבין העובדי כוכבים, ולא עזבתיה, וגם כשיצאתי לשאוב מים לזמן מועט, עדיין עקבתי אחריה. והייתה דעתי נתונה על אימי אם בא אחד לתמה, וכן כשיצאתי ללקט עיצים לזמן מועט, עדיין עקבתי אחריה, והייתה דעתי נתונה על אימי אם בא אחד לתמה. והסייע רבי לכהונה על פיו של בנה, וזאת בגלל שהיה מסיח לפי תומו. ובכל זאת, אין אי ובעלה נאמנים להתיר את עצמה, אפילו במסיחים לפי תומם. למרות שלעיל בגמרא בדף חבב עמוד א' נאמר שאדם נאמן להעלות את עצמו לכהונה כשהיה מסיח לפי תומו, לא אמרו זאת אלא לגבי תרומה, אבל ביוחסין עשו מעלה שלא להתיר את האדם על פי עצמו אפילו במסיח לפי תומו. כך דברי התוספות בדיבור המתחיל במסיחה לפי תומה. והנה מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו למשנה בסוף דף זך עמוד ב'. המשנה מביאה דוגמה לדין ששנינו בסוף המשנה הקודמת, בדף זך עמוד א', שאין נאמן אדם על ידי עצמו להתיר את אשתו. אומרת המשנה, אמר רבי זכריה בן הקצב שהיה כהן וחי בזמן חורבן הבית השני, אז לאחר שהאויבים כבשו את ירושלים, אמר המהון הזה, נשבע אני בשם השם ששיכן את שמו בבית המקדש, ובית המקדש נקרא מעון מלשון דירה, לפי שמעונו ושכינתו של הקדוש ברוך הוא שם, והיה דרכם להישבע בבית המקדש. אז הוא נשבע לו, זזה ידה של אשתי מתוך ידי וליוויתי אותה בכל עת משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו, ואני עד בדבר שלא נטמע. אמרו לו חכמים, אין אדם מעיד על עצמו ואסרו עליו את אשתו כדין שבויה. הנימוקי יוסף כותב שהעידות על אשתו היא ממש עידות על עצמו, כיוון שאינו רוצה לגרש את אשתו. הוא גם לא נאמן מדין הפשע השר, לפי שהיה ידוע שהגויים כבשו את ירושלים וכל האנשים שהיו שם היו שבויות. כך דברי השיטה מקובצת, וזה סוף דברי המשנה בדף חבזה אין עמוד ב' למטה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, ארבע שורות לפני סוף דף חבזה. תנה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, ואף על פי כן שאסרו חכמים על רבי זכריה בן הקצב את אשתו, מכל מקום לא אסרו לו לדור עמה באותה חצר, אלא ייחד לה בית בחצרו שתדור בו. והחידוש הוא שבשבויה הקלו, ולכן אינה כגרושה שאסורה לדור בשכנותו. מפני שאסור לה להתייחד עמו, לכן כשהיא הייתה יוצאה מן החצר ורבי זכריה בן הקצב היה שואה שם, הייתה יוצאה דווקא בראש בניה, הייתה מקפידה לצאת מן החצר לפני בניה, וכך לא יהיה חשש של ייחוד עם בעלה כשתשעה בחצר עמו. אחר שיצאו בניה. כשהיא נכנסת לחצר, הייתה נכנסת בסוף בניה, הייתה מקפידה שבניה ייכנסו לפניה, ונמצא שלוש שעתיים רבי זכריה כלל לבד בחצר. כעת הדון הגמרא בחידוש הזה שמוזכר בברייתא, שאפילו שהייתה אשתו אסורה לרבי זכריה בן הקצב, מכל מקום מותר לו לדור עמה באותו חצר. באי אביי, שאל אביי, כהן שגירש את אשתו שאסורה עליו כעת מפני שכהן אסור בגרושה. מה הוא לעשות בגרושה? כן, האם גם בגרושתו התירו לה לדור עמו באותה חצר? ולא חששו שמה יבוא לידי עבירה מתוך שדרים הם בקירוב מקום. מה צדדי הספק? אתם שם, והכוונה במשנתנו, הוא שהתירו לרב זכריה בן הקצב לדור עם אשתו בחצר אחת. משום שבשבויה הקלו עליה חכמים להתירה. שהרי הם מתירים אותה אפילו על ידי עד אחד ואפילו עד פסול. אז כמו כן לא חששו כאן שמה יבואו לידי עבירה. אבל אחא, שאלתו של אביי לגבי גרושה שהיא אסורה לכהן מן התורה, לא הקלו חכמים, ולכן אסור לו לדור עמה בחצר אחת. או דילמה או שנאמר לא שנה. אין הבדל בין שבויה לגרושה. ואין לחשוש שמה יבואו מתוך כך לידי עבירה, וגם לגרושה יהיה מותר לגור בחצר אחת, יחד עם בעלה לשעבר הכהן. פושטת הגמרא את הספק מדברי הברייתא תשמע בו ושמע ראיה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת שמחות, ישראל המגרש את אשתו ונישאת לאחר, לא תינשא לאדם אחר הגר בשכונתו של בעלה הראשון. בגדר של שכונה כותבים התוספות שלושה בתים, כמו שמבואר במסכת עבודה זרה דף כ"א עמוד א'. למה לא תינשא לאדם אחר הגר בשכינותו של בעלה הראשון, שמה מתוך שדרים בקירוב מקום ומכירים היטב זה את זה, יבואו לידי עבירה. אם היה בעלה כהן וגרשה, והרי אסורה עליו מן התורה, אפילו קודם שתינשא לאחר, הרי היא חמורה יותר ולא תדור עמו באותו מבוי. מבוי זה רחבה מוקפת בתים, וחכמים החמירו עליו, שלא זו בלבד שאסור לה לגור עמו באותה שכונה, דיינו במרחק של שלושה בתים, כמו בישראל שגירש ונישאת אשתו לאחר, אלא עליו להרחיק ולא לדור עם הכלל באותו מבוי. וזוהי שיטת התוספות שמבוי יותר גדול משכונה. ולמה? כיוון שמכירים זה את זה וגדרים בקירוב מקום, יבואו מתוך כך לידי עבירה. אבל במבוי אחר שבאותה עיר יכולים הם לדור. ואם היה מעשה בכפר קטן שאין בני אדם מצויים שם, וממילא יותר מצוי שיפגוש בה, דבר זה היה מעשה, היה פעם מעשה בכהן שגירש את אשתו בכפר קטן, ואמרו חכמים, כפר קטן נידון כשכונה אחת, ואסור להם לדור באותו כפר אפילו במבוי אחר. מבררת הגמרא, מי נדחה מפני מי? כל אחד מהם רוצה להישאר במקומו. מי מהגרושים חייב לעזוב לטובת השני? הביאה הגמרא ברייתא דנה בכך, ואנחנו בדף כוח עמוד א'. תשמע בו ושמע ראיה דתניא, נאמר בברייתא, היא נדחית מפניו, ואין הוא נדחה מפניה. זאת אומרת שבידו של הבעל להישאר במקומו, והיא זו שצריכה לעזוב למקום אחר. ואם הייתה חצר שלה, שהיה הבית שבחצר שדרו בשלה בלבד, ולא היה לבעלה בית בחצר הזו, הוא נדחה מפניה. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה. היא באה אליהו, שאלו בני הישיבה, הייתה חצר של שניהם, יש לשניהם בית באותה חצר. מהו? מי נדחה מפני מי? פושטת הגמרא את הספק מהברייתא שהובאה לאל, תשמע בו ושמע ראיה. כדי לפשוט את הספק, נאמר בברייתא היא נדחית מפניו, ויש לברר במה יסקינן באיזה אופן דברה הברייתא. הילי מה בחצר שלו, אם מדובר בחצר שלו ולאישה אין בית באותה חצר, פשיטה שאין הוא חייב לעזוב את ביתו. אלא על מה מדובר? בחצר שלה. ואילו לבעל אין בית באותה חצר. מה אנחנו רואים? שבחצר שלה גם כן היא נדחית מפניו. דוחה הגמרא ואומרת, והתניא נאמר בסוף אותה ברייתא, אם הייתה חצר שלה, הוא נדחה מפניה ולא היא נדחית מפניו. אלא לאו מוכח לפרש את הרישה שהיא נדחית מפניו בקאי גוונה, במקרה שהיה החצר של שניהם. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת דילמה, אולי הברייתא מדברת רק בדאגיר מייגר, כגון ששניהם שכרו בית באותה חצר. ורק בסחירות יש להוכיח מדברי הברייתא שהיא נדחית מפניו. אבל עדיין יש להסתפק, אם שניהם קנו בית באותה חצר, מי נדחה מפני מי? מבררת הגמרא מה יהווה עלה? מה נשאר להלכה בספק הזה? כשהייתה חצר של שניהם והם התגרשו, מי נדחה מפני מי? מי צריך לעזוב את המקום? מביאה הגמרא פשיטות לספק הזה, תשמע, בואו שמע ראיה, הנביא אומר, על שבנה שרצה להסגיר את חזקיהו מלך יהודה לידי סנחרב מלך אשור, נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק כ"ב פסוק י"ז, הנה השם מטלטלך, טלטלה גבר, ואותך עתו. אל תבטח בעצמך שתישאר על מקומך בשלווה, כי השם יטלטל אותך טלטול קשה כטלטולו של גבר, ויעקור אותך ממקומך. ואמר רב, יש לדרוש מלשון הכתוב טלטלה גבר, שטלטול הידי גברה קשין מדעית אתה. קשה הוא לאיש, קשה הוא לגבר להיטלטל ממקומו יותר מן האישה. ולכן יש לפשוט מכאן שגם בחצר של שניהם היא זו שצריכה לעקור ממקומה. שהרי יותר קל לאישה להיטלטל למקום אחר מאשר לאיש. אישה יותר סתגלנית מאשר האיש שהוא שמרן. והרד"ק מפרש את הטעם לכך שעל האישה מרחמים יותר מאשר על האיש. ולכן היא תמצא בקלות מי שירחם עליה ויאסוף אותה אל ביתו בעת גלותה. ויהיה הגמרא ברייתא מוסיפה לדון באיסור עשיית דברים המביאים לידי קורבה לגבי כהן שגירש את אשתו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לבה הימנה בנכסי אביה, כהן שלבה מאשתו מנכסיה שהכניסה לו מרשות אביה, והכוונה לנכסי מלוג, אותם נכסים שמכנסת האישה לבעלה בשעת נישואין בין קרקע, בין מטלטלין, בין עבדים, וכן נכסים שנפלו לה בירושה אחר שנתרסה, או שנתנו לה במתנה ולא קיבל הבעל אחריות של הנכסים עליו, אלא בגוף של הנכסים הרי הם ברשותה של האישה, ואם פחתו הנכסים פחתו לה, ואם הותירו, דהיינו השביחו ועלו במחיר, הותירו לה, והבעל משתמש בהם ואוכל פירותיהם, ואם נתבלו, אינו צריך לשלם לה כלום. אבל הקרן הוא של האישה, וכשמתגרשת נוטלת את כל מה שנשאר מנכסיה. כאן מדובר שהאישה הלוותה לבעל את נכסיה שימכרם, ויקח את מעות המקח להשתמש בהם. עכשיו הוא גירש אותה, אז אינה נפרעת את חובה מבעלה, אלא על ידי אדם אחר שיתבע ממנו בשליחותה את מה שמגיע לה. וזה משום שיש לה חשוש שמה מתוך תשלום החוב יתקרבו ביניהם בדברים ויבואו לידי עבירה. מוסיפה הגמרא על דברי הברייתא אמר רב שישת, והיא אתו לקמן לדינה, אם באים הכהן וגרושתו לפנינו לדון על חובם, לא מזדקקין לנו, אין אנו דנים על כך, כיוון שאסור להם לדון יחד, אלא יש להם לדון על ידי שליח. עכשיו רב פאפה בא להוסיף על דברי רב שישת, ורב פאפה אמר לו זו בלבד שאין אנו דנים בכך, אלא שמותי משמתין עליו. יש גם להכניס אותם בנידוי על כך שעברו על דברי חכמים שאסרו עליה לטבוע ממנו, אלא רק על ידי אחר. עכשיו רב הונא בא להוסיף על דברי רב שישת ורב פאפה. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, לא זו בלבד שאין אנו דנים בכך, וגם אנו מנדים אותם, אלא נגודי נמי מנגדין עליו. יש גם להלקוט אותם על שעברו על דברי חכמים. עכשיו מביא רב נחמן הוספה על הברייתא הקודמת מדברי ברייתא אחרת. אמר רב נחמן, תנא, נאמר בברייתא במסכת אבל רבתי. זוהי מסכת סמכות, היא קרויה סמכות בלשון סגי נהור, בלשון הפוכה. נאמר שם בברייתא במה דברים אמורים שאין האישה נפרעת מבעלה הכהן לאחר שנתגרשה ממנו, אלא על ידי אחר. היינו רק שנתגרשה מן הנישואין ומכירים זה את זה היטב, ולכן יש לחשוש שמה יבואו לידי עבירה. אם היא תתבע ישירות את הדברים מבעלה, מהגרוש שלה. אבל כשנתגרשה מן האירוסין, נפרעת על ידי עצמה, יכולה לתבוע אותו ישירות, והטעמו? משום שאין ליבו גס בה, שהרי עדיין לא נישאו ואין חשש שיבואו לידי עבירה. מספרת הגמרא, הוא הרוס, היה כהן הרוס והרוסתו שנתגרשה ממנו מן האירוסין. דעתו לקמי די רבה, באו שניהם לפני רבה לדון על חוב שהיה הוא חייב לה. יתיב רבדה ברמתנה קמי די רבה, ישב רבדה ברמתנה לפני רבה, וכי רבה שלוחה בינתיו. העמיד רבה שליח שידון עבור אחד מהם, כדי שלא יהיו שניהם נוכחים בבית הדין יחדיו. אמר לרבדה ברמתנה לרבה, ואמר רב נחמן תנה באבל רבתי. הוא הביא עכשיו ברייתא רב נחמן, שרק כשנתגרשה מן הנישואין יש לחשוש שמה יבואו לידי עבירה, ולכן ממנים שליח ביניהם, אבל כשנתגרשה מן האירוסין, אין לחשוש לכך, שהרי אין ליבו גס בה. כאן הרי היא נתגרשה מן האירוסין, אז מדוע שלא תדון ישירות בין הארוס לבין ארוסתו שנתגרשו? אמר להישיב לו רבה לרבדה ברמתנה, כחזינן דקגייסי בעדדי. ראיתי מתוך קריצותיהם ורמיזותיהם שמכירים אחד את השני היטב ודינם כמו כשנתגרשה ממנו מן הנישואין. איקא דאמרי לשון אחרת במהלך הדברים בין רבה ורבדה ברמתנה. לא הוא כרבה שליח בינתיו. לא הורה רבה לאחד מהם למנות שליח שידון עבורו, אלא רבה דן בחוב שלו כלפיה כששניהם נוכחים יחדיו בבית הדין. אמר לרבדה ברמתנה לרבה נייקום מר שלוחה בינתיו, מדוע אינך מעמיד שליח ביניהם כדי שלא יהיו נוכחים בבית הדין יחדיו? אמר להישיב לו רבה לרבדה ברמתנה, ואמר רב נחמן תנה באבל רבתי, שנינו בברייתא במסכת צמחות שרק בנתגרשה מן הנישואין יש לחשוש שמה יבואו לידי עבירה, אבל בנתגרשה מן האירוסין אין לחשוש לכך, שהרי אין ליבו גס בה, וכאן הרי נתגרשה מן האירוסין ואין לחשוש שמה יבואו לידי עבירה. אמר להישיב לו רבדה ברמתנה לרבה, אני מלמתי זה לא חוששים בנתגרשה מן האירוסין רק אחד אלו גייסי בעדדי, שרואים אנו שאין הם מכירים זה את זה היטב. אבל הני, כחזינה ליהודה גייסי בהדדי, אבל בהילו, ראיתי מתוך קריצותם ורמיזותם שמכירים הם אחד את השני היטב, והרי דינם כמו בין התגרשה מן הנישואין. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. בפרק שלנו, הפרק השני ממסכת כתובות, נתבארו ענייני עדות הנוגעים לעניין כתובה, קיום שטרות וחזקת כהונה. מביאה המשנה כולה שנוהגת בעדות על הדברים הללו. אומרת המשנה, ואלו הם הדברים שבהם העדים נאמנים להעיד בגודלן כשהם גדולים וכשירים לעדות, על פי מה שראו בקוטנן כשהיו קטנים. אף על פי שראיית העדות הייתה בשעה שהיו פסולים לעדות, הקלו חכמים לקבל עדותן בדברים אלו שאין צריך בהם עדות גמורה. וצריך לציין שמעיקר הדין יש לפסול עדות שראה עד בקטנותו על פי המבואר במסכת בבא בתרא, דף קכ"ח עמוד א', שאם ראיית העדות הייתה בשעה שהיה פסול לעדות, אף שבשעת אגדת העדות הוא כשר, אין עדותו כשרה. והמשנה אצלנו מחדשת שבדברים אלו אנו מקבלים את העדות הזו. הדבר הראשון שאומרת המשנה, נאמן אדם הבא להעיד על חתימה שבשטר לומר, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי, וזה כתב ידו של אחי. ומקיימים את השטר על פי עדותו, אף על פי שמתו אלו בעודו קטן, ולא ראה אותם כותבים כך אלא בקטנותו. בכל זאת האמינו חכמים בעדות הזו של קיום השטר, לפי שאינה אלא מדרבנן. ולמרות שבכל עדויות שבתורה אין אדם נאמן להעיד על קרוביו, בעדות של קיום השטר אין בזה פסול, לפי שאין עדות זו נוגעת לקרובו כלל, שהרי אינו מעיד אלא על כתב ידו, ואין לו קרובו בזה שום נזק ושום תועלת. הדבר השני אומרת המשנה, נאמן אדם לומר, זכור הייתי באישה פלונית שיצא מבית אביה לחופתה כשהיא עטופה בעינומה בצעיף המכסה על הפנים, ושיער ראשה פרוע מגולה, והעדות הזו בעצם באה להוכיח שהייתה בתולה בשעת נשואיה וכתובתה 200 זוז. שאין נוהגים דברים אלו אלא בנישואיה בתולות. אז יכול אדם בגדלותו להעיד על מה שהוא ראה בקטנותו. הדבר השלישי, וכן נאמן אדם לומר שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר כשהיינו למידים תינוקות בבית רבן, לטבול לאכול בתרומה, הוא הלך למקווה לטבול כדי להיות מותר לאכול בתרומה, וכן שהיה איש פלוני חולק עמנו נוטל חלק עם שאר הכהנים כשהיו מחלקים תרומה על הגורן. והרי בעצם זו הוכחה שפלוני הוא כהן ומותר לו לאכול בתרומה. העדות הרביעית שמותר לאדם להעיד בגדלותו על דברים שהוא ראה בקטנותו, נאמן אדם לומר המקום הזה בלבד, הוא שהיו מוחזקים בו שהוא בית הפרס, אותו שדה שהחכמים גזרו עליו תומה, מחשש שיש שם עצם מן המת, אילו שער הביקה הייתה מוחזקת בטהרה. נפרט, בית הפרס הוא שדה שהיה בקבר, וחרשוע וגזרו חכמים תומה על השדה, עד מאה אמה ממקום הקבר, לפי שחששו שם גררה מחרשה, עצם קטנה כשיעור שעורה מן המת ואינה נראית, והרי מתאמה במגע ובמסע. אז עד שיעור מהמה יש לחשוש לגרירת המחרשה. דנה המשנה אצלנו במקום שהקבר לא ידוע במדויק, ומשום כך החזיקו את כל השדה בספק תומה, כי לא ידעו מאיזה מקום למדוד. בא אדם ומעיד שהוא זוכר מקטנותו את המקום המדויק, שעד שם החזיקו את השדה הזו לבית הפרס. והטעם שקוראים לשדה הזו בשם בית הפרס, יש שפרשו מלשון פריסה ושבירה על שם העצמות שנפרסו שם. ויש שמפרשים מלשון פרסה על שם שפרסות בני אדם נמנעים מללכת לשם. הדבר החמישי שאומרת המשנה, שאדם נאמן בגדלותו להעיד על מה שהוא ראה בקטנותו, נאמן אדם לומר לעניין 2,000 אמת של תחום שבת, עד כאן היינו באים בשבת, ולא היו אבותינו מוכין בנו וסומכים על דבריו לצאת בשבת עד אותו מקום, בלא מדידה. אבל מסיימת המשנה ואומרת, אין אדם נאמן לומר, דרך היה לפלוני במקום הזה, זכות מעבר היה לפלוני במקום הזה, או מעמד ומספד, מקום לעריכת מעמד או הספד על המת, היה לפלוני במקום הזה, שאי אפשר להוציא ממון מחברו, אלא על פי עדות כשרה. ונסביר, בזמנם היה המנהג שכשהיו חוזרים מללוות את המת, היו עוצרים בדרכם 7 פעמים ויושבים להספיד ולפקוט על המת ולנחם את האבל. כל פעם היה הכרוז מכריז ואומר, עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו. התחנות הללו היו נקראים מעמדות ומושבות. והוא צריכה המשנה לומר את הדבר הזה למרות שלכאורה דבר פשוט הוא, כי ייתכן היה שכיוון שהם דברים הנעשים בפרסום, אין אדם משקר בהם ויהיה נאמן בהם גם על מה שראה בקטנותו. מחדשת המשנה שלא כך להוציא ממון מחברו, צריך שזה יהיה עדות כשרה לחלוטין. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, והוא מה שהקלו חכמים לקבל עדות על פי מה שראה בקטנותו, הוא רק בתנאי שיש עד נוסף שראה את הדבר כשהיה גדול שמעיד עמו, ולא כששני העדים ראו את הדבר בקטנותם. לגבי העדות לקיום השטר, ודאי נאמר הדין הזה שצריך שיהיה גדול עמו, כי אין מקיימים את השטר על פי עד אחד. אבל לגבי שאר הדברים שנאמרו במשנה, יש מחלוקת ראשונים, האם גם לגביהם נאמר התנאי הזה שצריך שיהיה עד גדול שמעיד עמו. והערת הגמרא וצריכה המשנה וצריכה להשמיענו שנאמן אדם להעיד בקיום שטר על חתימת אביו, רבו ואחיו, על פי מה שראה בקטנותו. דיה שמועינן אם רק הייתה משמיעה לנו המשנה שהוא נאמן להעיד על חתימת אביו על פי מה שראה בקטנותו, ייתכן היה לפרש הטעם שזה מותר משום דשכיח גבי. הבן נמצא אצל אביו וראה הרבה פעמים את כתב ידו ואין לחשוש שמה טועה בו. אבל רבו שאינו מצוי כל כך אצלו כמו אצל אביו, לא, אולי לא האמינו להעיד על חתימתו של רבו, לכן צריכה המשנה להשמיע לנו שגם על חתימת רבו נאמן בגדלותו להעיד על מה שראה בקטנותו. ישמו הנה אם הייתה המשנה משמיעה רק שהוא נאמן להעיד על חתימת רבו, ייתכן היה לפרש את הטעם משום דאיטלי הימתא דרבי. יש לו את הימת רבו, וכשמלמדו מתבונן היטב בדרך כתיבתו כדי ללמוד לכתוב כמותו. אבל אביו שאין לו מורה ממנו כל כך לא, אולי לא האמינו להעיד על חתימתו, לכן משמיעים לנו שגם לגבי חתימת אביו הוא נאמן. וישמו הנה נתרתי, אם היו משמיעים לנו לגבי אביו ורבו, עדיין היה ניתן לומר שאינו נאמן, אלא בשני אלו. אביו משום דשכיח גבי, אביו בגלל שהוא מצוי אצלו, ורבו משום דאית להימתי. יש את אימתו של רבו עליו. אבל אחיו דלית לילוה ולוה, אבל לגבי אחיו שהוא לא שכיח אצלו כל כך וגם, הוא לא ירא ממנו כמו מרבו, אימה לא, אולי לא האמינו להעיד על חתימת ידו. כמה שמלן משמיעה לנו המשנה שגם על חתימת אחיו הוא נאמן. והטעם, כיוון שעדות זו של קיום שטרות אין בצורך אלא מדי רבנן, כי מדאורייתא לא צריך לכלל לקיים את השטר. כי עדים החתומים על השטר, הרי זה כאילו נחקרה עדותן בבית דין. ואין צריך לחשוש שמה השטר מזויף, כי אין אדם מעז לזייף שטר. אז הייתי אומר שעדות על קיום שטרות זה מדי רבנן, והמנו רבנן להעיד על מה שראה בקטנותו בעדות כזו שהיא מדי רבנן, שאין בזה עקירת דבר מן התורה, שהם רבנן חייבו להביא עדים על כך, והם הקלו לקבל עדות כגון זו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שנאמן אדם לומר על פי מה שראה בקטנותו, זכור הייתי בפלונית שיצאה באינומה, וראשה פרוע, ומכאן שהיא ניסית כשהיא בתולה וכתובתה 200. שואלת הגמרא מה הייתה, מה, למה הוא נאמן בדבר? הרי על פי העדות שלו אנחנו מוציאים המון מיד הבעל, ואמרנו שאין להוציא ממון אלא על פי עדות כשרה. משיבה הגמרא, כיוון דרוב נשים בתולות ניסאות, מכיוון שרוב הנשים הניסאות בתולותן, לכן יש לנו להניח שגם האישה הזו בתולה הייתה כשניסית. נמצא שהעדות הזו אינה צריכה מן הדין, וזה רק גילוי מילתא בעלמא, לגלות ולפרסם לעולם שאכן הדין אמת, ולכן הקלו בזה חכמים לקבל עדות ממי שראה בקטנותו. שנינו במשנה וכן נאמן אדם להעיד שראה בקטנותו, שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה, ועל פי עדות זו הוא מוחזק ככהן להתירו לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, איך ניתן לקבוע מזה שהיה אוכל בתרומה שהוא כהן, ודילמה עבד כהן הוא, שמה הוא אכל בתרומה כי הוא היה עבד כהן, ויתכן שעכשיו הוא כבר נשתחרר ושוב אינו רשאי לאכול בתרומה. משיבה הגמרא, אכן משנתנו שאינה חוששת לכך, מסייע לה לרבי יהושע בן לוי. ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שילמד את עבדו תורה, וכיוון שהיה לומד תורה בבית הספר, בהכרח שאינו עבד, והיה אוכל בתרומה, ודאי זה היה בגלל שהוא כהן. שואלת הגמרא, ולא, וכי אין עבד שלומד תורה? והתניא, הרי שנינו בברייתא, מסכת גיטין דף מם, עמוד א', לגבי עבד שנהג במנהג בני חורין, כגון עבד שלווה ממנו רבו מעות, אף שהיה באפשרותו לתלם ממנו, או שעשאו רבו, אפוטרופוס, ממונה על עסקי מסחרו, ואין בני אדם רגילים למסור תפקיד זה בידי עבד, או שהניח תפילין בפני רבו, וזהו דבר שאין עבד רגיל לעשותו, שהרי הוא פטור ממצוות תפילין, כי מצוות תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, ואין העבדים חייבים אלא במצוות שאישה חייבת בהם, או שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, הרי זה לא יצא לחירות, כי אין בדברים הללו הוכחה שרבו שחררו, הרי שיש עבד שלומד תורה ואין ראיה מכך שהוא בן חורין. אם כן חוזרת שאלת הגמרא, איך אנו מתירים לו לאכול בתרומה על סמך עדות שהיה יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה? משיבה הגמרא, אתם שם בברייתא אתם שאין הוכחה ממה שקרה בבית הכנסת שהוא בן חורין, כיוון דאיקרא עבד מדעתו, העבד קרא על דעת עצמו ולא שאמר לו רבו לקרות, כי כאמרינן מה שנאמר במשנתנו שיש בזה הוכחה שהוא אינו עבד, דקנאי גבי מנהג בנים, הכניסו אותו ללמוד בבית הספר, ומזה ודאי יש להוכיח שאינו עבד, כי אם היה עבד, לא היו מכניסים אותו לבית הספר, שאסור לעשות כן, שמה יחזיקו הוא שהוא בן חורין. חוזרת הגמרא לעצם הדין האמור במשנה, שאדם נאמן להעיד על איש פלוני שהוא כהן, על פי מה שהוא זוכר שהיה יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה. מבארת הגמרא, הנאמנות הזו אינה אלא לעניין להתירו לאכול בתרומה דה רבנן, כגון תרומת פירות או תרומת חוץ לארץ, כי לעניין ישרוי דה רבנן הקלו לקבל עידות מפי עד שראה את הדבר בקטנותו. אבל אין מחזיקים אותו בכך לכהן לעניין שיהיה רשאי לאכול בתרומה דה אורייטה או לשאר ענייני כהונה שהם מן התורה. עוד שנינו במשנה וזכור הייתי שהיה חולק עמנו על הגורן, ועל פי העידות הזו מחזיקים אותו לכהן. גם כאן מקשה הגמרא, איך ניתן לקבוע על פי העידות הזו שהוא כהן? ודילמה עבד כהנו, ולפיכך היה חולק על הגורן, ועכשיו ייתכן שכבר נשתחרר ואינו רשאי שוב לאכול בתרומה. תרץ את הגמרא תנן, המשנה הזו שנויה כמאן דאמר, אין חולקים תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו. בגורן לא היו מחלקים לעבד תרומה, אלא אם כן אדונו היה עמו. ומאחר שזה היה חולק בתרומה לבדו, יש בכך הוכחה שהוא כהן, ואין לחשוש שמה הוא עבד של כהן. כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, מסכת יבמות דף צדיתת עמוד א', בברייתא חולקים תנאים בדין הזה לעניין כהנת שנתערב הבלת שלה בבלת של שפחתה, ואין ידוע מי העבד ומי הכהן. נאמר בברייתא ששניהם יוצאים לגורן ליטול תרומה ונוטלים חלק אחד, לפי שאין חולקים תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו, ולכן אין חולקים לכל אחד מהם כשהוא לבדו שמה הוא העבד. אלו הם דברי רבי יהודה, אבל רבי יוסי חולק על רבי יהודה ואומר, יכול הוא שיאמר כל אחד מהם יכול לצאת לבדו לגורן וליטול חלק בתרומה על ידי שיטען כך, אם כהן אני, תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני, תנו לי בשביל רבי, הרי שדעתו היא שחולקים תרומה לעבד בלא רבו. ומה יסוד מחלוקתם? במקומו של רבי יהודה היו מעלים מתרומה ליוחסין, אדם שהיה מוחזק שחולקים לו תרומה, היו מחזיקים אותו על פי זה לכהן כשר גם לעניין יוחסין. יש מפרשים שהיו מתירים לו לישא אישה ולא חוששים שמה הוא מפסולי קהל, ויש מפרשים ליוחסין הכוונה שתהיה ביתו כשירה להינשא לכהן. לפיכך היו מונעים את העבדים מלחלוק בתרומה כדי שלא יבואו לעלותם ליוחסין. ואילו במקומו של רבי יוסי לא היו מעלים מתרומה ליוחסין, לפיכך היו חולקים תרומה לעבד בלא רבו, שהרי אין בכך כל חשש. מביאה הגמרא ברייתא ממנה ניתן ללמוד על הזהירות הנדרשת בעדת עדות על אדם שחלק תרומה על הגורן. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא במסכת יבמות דף צדיתת עמוד ב', אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, מימי לא העדתי על אדם שחלק תרומה על הגורן. פעם אחת העדתי על כך והעלו עבד לכהונה שלא כדין על פי עדותי. שואלת הגמרא, העלו סל כדאי תך? וכי תעלה על דעתך שאכן נגרם על ידי עדותו של רבי אלעזר תקלה? אשתא הרי, ומה בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה, לא מביא מכשול ואבון על ידם? כמו שמצינו בחמורו של רבי פנחס בן יאיר, כאמור במסכת חולין דף זין עמוד א', שלא אכל דבר שאינו מעוסר, צדיקים עצמם לא כל שכן שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. אז כיצד שהגיע התקלה הזו לידי רבי אלעזר? אלא כך שנינו בברייתא. פעם אחת העדתי וביקשו לעלות עבד לכהונה על פי, ובסוף התברר הדבר שהוא עבד כהן ונמנעו מכך. מפרשת הגמרא איך הראה הדבר הזה שכמעט העלו את אותו עבד לכהונה. לפי שרבי אלעזר חזר ראה את אותו העבד חולק תרומה על הגורן, מקבל תרומה בגורן באטרי במקומו של רבי יוסי. ושם, כפי שלמדנו עכשיו, היו חולקים תרומה לעבד בלא רבו, משום שלא היו מעלים שם מתרומה ליוחסין. ואז על והסיד באטרי דרבי יהודה, והלך רבי אלעזר ועיד על הדבר במקומו של רבי יהודה, ושם כן היו מעלים על פי אכילת תרומה, היו קובעים שהכהן הזה מיוחס. ועל ידי כך כמעט והגיע התקלה על ידו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ונאמנו לומר שהמקום הזה בית הפרסו ומתארים על פי עדותו את שאר השדה. מבארת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שמאמינים לו בדבר הזה על פי מה שראה בקטנותו? התשובה היא משום שתומת בית הפרסים מדרבנן, כי מדאורייתא לא היה צריך לחשוש ולטמא את השדה בגלל ספק כזה. והאמינו חכמים לעת שראה בקטנותו בדבר שהוא רק מדבריהם. מביאה עכשיו הגמרא ראיה שתומת בית הפרס היא מדרבנן. אמר רב יהודה אמר שמואל, הוא אומר זאת במסכת ברכות דף י"ט עמוד ב' וכן במסכת עירובין, במסכת פסחים, מסכת מועד קטן, מסכת חגיגה ומסכת בכורות ומסכת נידה. מה אומר לנו רב יהודה בשמו של שמואל? מנפח אדם את האפר שלפני רגליו בבית הפרס והולך להקריב קורבן פסח. לפי שעל ידי הנפיחה הוא רואה האם אכן יש שם עצם כשיעור שעורה במקום שהוא דורס ברגליו, ואז הוא נזהר מלדרוך עליו. זאת אומרת, בעצם הנפיחה בפה הוא חושף את העצם אם היא נמצאת שם. וכן רב יהודה ברעמי משמי דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש, שנדרס כבר ברגלי בני אדם הרבה, תאור, מה היא טעמה? לפי שאי אפשר לעצם כסעורה שלא נידש ברגל, ומן הסתם יש לתלות שכבר נשחקו כל העצמות שהיו שם אל פחות מגודל של סעורה, שאז הם כבר לא מתאמות. מזה שהקלו חכמים לתלות ולתאר באופנים הללו, מוכח שאין תומתו של בית הפרס אלא מדרבנן, כאילו הייתה תומתו מדאורייתא, לא היו מקילים בו כל כך. שנינו במשנה, ונאמנו לומר עד כאן היינו באים בשבת, ומותר לצאת בשבת עד אותו מקום בלא מדידת תחום שבת. מבארת הגמרא את הטעם שהקלו גם בזה, משום שתנא במשנתנו כסבר איסור תחומין דרבנן. זו מחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים במסכת סוטה דף למד עמוד ב' עם איסור תחומין דאורייתא או דרבנן. ולכן סובר התנא אצלנו במשנה שזה רק מדרבנן איסור תחומין, והאמינו חכמים בדבר שהוא מדבריהם. עוד למדנו במשנה ואין נאמן לומר על פי מה שזוכר מקטנותו, דרך היה לפלוני במקום הזה, או מקום לעריכת מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה. אומרת הגמרא, מה הייתה מה, למה הוא לא נאמן להעיד על הדברים הללו? משום שהפוקי ממון אלו מפקינן, להוציא ממון על פי עדותו של מה שאדם ראה בקטנותו, לא מוציאים, אלא מוציאים רק על פי עדות כשרה. כעת מביאה הגמרא ברייתא שנמנו בדברים נוספים שאדם נאמן בהם, על פי מה שראה בקטנותו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, נאמן התינוק לומר לך שיגדיל, כך אמר לי אבא, משפחה זאת טהורה, משפחה זאת טמאה. לפני שממשיכה הגמרא להביא את דברי הברייתא, היא טמאה, טהורה וטמאה סל כדאי תך, וכי ענייני טומאה וטהרה תלויים ביחוסי משפחות? שנאמר שיש משפחה טהורה ויש משפחה טמאה? אלא כך נאמר בברייתא, משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה, כלומר, שתי משפחות שנתערב פסול באחד מהם ולא ידוע באיזה מהן, נאמן הוא לומר בשם אביו, איזו מהם היא הקשרה ואיזו מהם היא הפסולה. חוזרת הגמרא להמשך הברייתא שנאמר בה, וכן נאמן התינוק לומר שאכלנו בקצצה, תכף נראה מה הכוונה, אכלנו בקצצה שעשו עקב נישואיה של בת פלוני לפלוני, כדי להודיע שנשא אישה שאינה הוגנת לו. וכן נאמן הוא להעיד שהיינו מוליכים חלה ומתנות כהונה לפלוני כהן, ועל פי עידותו מחזיקים את אותו פלוני לכהן. ודווקא כשהוא מעיד שהיה אביו שולח לאותו פלוני מתנות על ידי עצמו, אבל לא האמינו להעיד שראה שהיו מוליכים לו חלה ומתנות על ידי אחר, שכיוון שלא נעשה הדבר על ידו, ייתכן שהוא לא מדייק בכך. מסיים את הברייתא וכולן, כל אילו הדברים שהקלו בהם לקבל עדות ממי שהיה פסול בשעת ראיית העדות, זה דווקא אם הפסול הוא מצד שהיה קטן. אבל אם היה עובד כוכבים בשעת ראיית העדות ונתגייר, וכעת הוא מעיד, או שהיה עבד באותה שעה ונשתחרר, אין נאמנים. חוזרת הברייתא לדין של גדול שמעיד על מה שראה בקטנותו, ואין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה, מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה. ורבי יוחנן בן ברוקה חולק על תנא קמא ואומר נאמנים. שואלת הגמרא, רבי יוחנן בן ברוקה, היה, על איזה בבא, על איזה דין בברייתא חולק רבי יוחנן בן ברוקה? אילא עם הסיפה, אם לדברי התנא בסיפה שאמר, שאין נאמן אדם לומר מה שראה בקטנותו דרך היה לפלוני במקום הזה, מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה, ובא רבי יוחנן בן ברוקה לחלוק שהוא נאמן גם בזה, אי אפשר לומר את זה, שהרי הפוקי ממון הוא, עדות זו באה להוציא ממון, וגם רבי יוחנן בן ברוקה מודה שכדי להוציא ממון צריך עדות כשרה, אלא צריך לומר שרבי יוחנן הרישא פליג, חולק על הרישא שתנא קמא אמר בה וכולם, אם היה עובד כוכבים ונתגייר עבד ונשתחרר, אין נאמנים. על זה חולק רבי יוחנן בן ברוקה ואומר שגם במקרה כזה נאמנים. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה, אם גר נאמן להעיד על מה שראה בגויותו או לא? תנא קמא סבר, כיוון דעובד כוכבים הוא בשעת ראיית העדות לא קו וכדייק, לא דייק היטב בראייתו שאין עובד כוכבים מדייק בדבריו. ולא רבי יוחנן בן ברוקה סבר, כיוון דדעת אלי גיורי, כיוון שבדעתו להתגייר, מי דקה ודייק, הוא דייק היטב בראייתו גם בשעה שהוא עדיין היה עובד כוכבים. עוד שנינו בברייתא והבטחנו לבאר את זה, ושאכלנו בקצצה של בת פלוני לפלוני. שואלת הגמרא, מהי קצצה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, כיצד קצצה, אחד מן האחים שנשא אישה שאינה הוגנת לו, שהיא אסורה עליו משום פסולי קהל או פסול כהונה, באים בני משפחה ומביאים חבית מלאה פירות ושוברים אותה באמצע רחבה של עיר ששם מתקבצים לסחורה ואומרים אחינו בית ישראל שימעו, אחינו פלוני נשא אישה שאינה הוגנת לו ומתיירים אנו שמה יתערב זרו בזרינו, כלומר שמה יצא שם פסול על כל המשפחה. בואו קחו לכם דוגמה, בואו קחו אותו סימן לדורות שיבואו אחרינו שלא יתערב זרו בזרינו, וזוהי קצצה ששנינו שהתינוק נאמן להעיד עליה. ובביאור השם קצצה כותב המערשה שזה מלשון פחיתות, דהיינו שלקח אישה פחותה, כמו שזכר פחות נקרא קוצץ, כך נקבה פחותה נקראת קצצה. המהרש"ל מבאר שזה על שם קציצת החבית. האחרונים מביאים את דברי הירושלמי שהיו אומרים נקצץ פלוני ממשפחתו, ועל שם כך נקראת קצצה. אדרן על החיישה שנתרמלה, אדרן על החיישה שנתרמלה, אדרן על החיישה שנתרמלה, בלי נדר, סיימנו בסייעתא אתה דשמיא עם תום דף כוח את הפרק השני ממסכת כתובות, פרק ששמו האישה שנתרמלה. נלך מחיל אל חיל ונקרא את המשנה שפותחת את הפרק השלישי, פרק ששמו אילו נערות. אילו נערות שיש להם כנס הבעל הממזרת ועל הנתינה ועל הקוטית, הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחד. הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה, יש להם כנס אף על פי שהם בעיקרת אין בהם מיתת בית דין. מוריי ורבותיי, ססים ושמחים לסיים את הפרק השני של מסכת כתובות. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היום עם ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע נאמן קטן לומר פלונית יצאה וראשה פרוע? שאלה שנייה, טובה לאכול תרומה, האם ייתכן שהוא אינו כהן? שאלה שלישית, האם עצם שדרה וגולגולת מתמים באוהל? והשאלה האחרונה, מהי קצצה שתינוק נאמן להעיד עליה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י' א' באדר תשע"ה, הנה סיימנו בסייעתא דשמיא דף כוח ממסכת כתובות, דף כ"ח. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, י' באדר תשע"ה, עם דף כ"ט, הדף הפותח את הפרק השלישי ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, תורה אורה ושמחה, ששון ועיקר ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.